ברוכים הבאים לפודקאסט בשתיים, שיחה עם נשים על נשים, על הדרך שעברו, על המורות שפגשו בדרך, על ההתמודדויות מנקודת מבט של נשים ביחס לחיים ולקריירה. בעצם, מה זה להיות אישה בעולם היום? אני ענת שריג, יועצת ארגונית, מומחית לפיתוח מנהיגות ותקשורת בעולם משתנה, מלווה אנשים וארגונים בתהליכי שינוי. מזמינה אתכם ואתכן למסע באמצעות מפגש עם נשים שפגשתי בחיי וכאלה שאני סקרנית לפגוש ללמידה, להתפתחות ולהשראה. גם בשלב זה של חיי אני מרגישה שיש לי יותר שאלות מתשובות. בפודקאסט אני מתכוונת להקשיב באמת לכל אורחת שתגיע באמפתיה, כנות וסקרנות. בתקווה לתת ערך לכל אחת ואחד מהמאזינים ומאזינות. היום אני מארחת את פרופסור מיכל מושקת ברקן. מיכל היא פרופסור לחינוך יהודי, מנהלת מחלקת החינוך והפיתוח המקצועי בהיברו יוניון קולג'. יזמה ועומדת בראש תוכנית המצטיינים רקמה, אשר במסגרתה לומדים לימודי מוסמך במרכז מילטון לחינוך יהודי שבאוניברסיטה העברית בירושלים. מיכל עוסקת בחינוך אקטיביסטי, ועסוקה בשאלות של הקולקטיב ופלורליזם יהודי ורב תרבותיות בישראל. הייתה שותפה להקמה ולהובלה של תנועת השומרים ושומרות על הבית המשותף בירושלים, תנועת מחאה נגד הרפורמה המשפטית. אחד המאפיינים המרכזיים של מיכל לאורך הקריירה, שהיא אישה של מערכת, ובתוך המערכת היא מאתגרת את הנחות היסוד, ומתוך הדבר הזה קמה לפעולה ולעשייה וליזמות. אז שלום מיכל.
שלום, שלום. שלום ענת, ותודה על ההזמנה ועל ההזדמנות.
הייתי פותחת איתך, באמת, יש לך עשייה מגוונת, מרשימה, עשירה, והייתי רוצה לפני הכל להתחיל ולשמוע ממך בעצם מה הסיפור האישי המשמעותי שלך, שאת מספרת לעצמך, על המסלול חיים שלך?
זו שאלה פותחת. אני חושבת שדבר שאני מספרת לעצמי, זה שאם יש משהו שהוא חשוב לי, ושאני רוצה או לשנות אותו, או לעשות אותו, אז במאמץ אני יכולה.
זה... ואיפה זה פוגש אותך בחיים האמיתיים?
אני חושבת שאחד הדברים שאני רואה, זה שאני עסוקה בשאלה מה חשוב עכשיו, כל הזמן. מה באמת חשוב עכשיו? האם מה שאני עושה כרגע זה הדבר החשוב? ואם אני מרגישה שיש משהו שהוא מתחבר לי להיות מאוד חשוב, שאני מרגישה שאני צריכה לעשות משהו, אחר כך נדבר קצת על חדר מורים, שבמשך שנים הרגשתי שיש משהו נורא חשוב שלא קורה. וחיפשתי מי יעשה אותו, ובסוף הבנתי שאני צריכה לעשות אותו. אז נראה לי שזה קצת ככה, לשאול מה חשוב עכשיו, ואם אני יכולה להועיל, אם אני יכולה לתרום, האם אני יכולה להיות מעורבת בדבר הזה.
אז מה חשוב עכשיו? ואיך זה בא לידי ביטוי בעשייה שלך?
אני חושבת שעכשיו חשובים כמה דברים. קודם כל, אנחנו בתקופה... מאוד מאוימת. אנחנו אחרי השביעי לאוקטובר, אני חושבת שכולנו בעצב מאוד גדול, ובחוויית איום לא רק מבית, אלא גם מבחוץ. ומה שחשוב עכשיו, זה להגיד לעצמנו, אני חושבת, שחווינו את ברית הגורל שלנו בעוצמות מאוד גבוהות, אני אגיד מה זה ברית גורל, ושאנחנו צריכים לעבוד קשה על ברית הייעוד.
אז אני אגיד מה זה. כן, כן.
אז ברית גורל זה מונח שטבע אותו הרב סולובייצ'יק. הוא דיבר על זה שהברית של העם היהודי קשורה להיסטוריה המשותפת, לאיומים המשותפים, למה שהביא אותנו, כמו שהשיר אומר, גורל אחד שם אותנו כאן. לא רק אותנו היהודים, דרך אגב, גם את הערבים, אנחנו פה. ומדינת ישראל היא מדינה שהוקמה גם בגלל קשיי הגורל והאנטישמיות והרדיפות וכולי, אבל גם בגלל אהבת הארץ וחיבת ציון. וקמנו מדינה, ואנחנו כאן, ביחד. הרבה מאוד קבוצות שלא רואות עין בעין את המציאות ולא את העתיד. וההתקפה האכזרית בשביעי לאוקטובר, חיזקה מאוד את תחושת האיום מבחוץ, וחיזקה מאוד את העשייה שלנו אחד בשביל השני, מתוך ההבנה שהגורל שלנו להיות כאן ביחד, ואנחנו צריכים להגן על עצמנו. ועשינו הכל, כולנו, התגייסנו, רובנו, התגייסנו כדי לעזור, כדי לתמוך, כדי להיות שם בחזית, בעורף. תחושה מאוד חזקה של מסוגלות. אחרי התחושת אין עונים של חוסר מסוגלות, מה שקרה בדרום, אז הייתה תחושה של התגייסות ומסוגלות, וזה ברית גורל, זה ממש ברית, לא משנה מי ומה, כולם ביחד עובדים קשה ומגיעים להישגים משוגעים.
אבל רק שיש איום נורא קיצוני.
בדיוק. עכשיו, הדבר הזה הוא לא מספיק.
כאילו זה מכנה משותף?
זה לא מספיק, זה מכנה משותף נמוך. שנכפה עלינו מבחוץ, ושאין לנו ברירה אלא לנשום עמוק, ולא להיכנס לעומק בעצם, רק לנשום ולהחזיק מעמד ביחד, ולעזור נכון. אחד לשני, ולא לדבר על שום דבר, ולא באמת, זה קצת כמו, אני נתתי שלשום את הדימוי הזה, אבל אני חושב שהוא דימוי טוב, זה קצת כאילו שאת נתקעת עם אנשים במעלית. והמעלית נתקעת בין הקומות, ועומדים אנשים צפופים ביחד, ומבינים שאין מה לעשות, אנחנו ביחד עכשיו. אז בואו נחזיק מעמד, לא ננשום אחד על השני, לא נתעטש, לא נעשה פה בלגנים, כי פשוט צריך להחזיק מעמד, עד שמישהו יפתח לנו את המעלית ונוכל לצאת.
ממש.
ואנחנו בסדר, אנחנו מחזיקים מעמד, אנחנו עוזרים אחד לשני, כדי שנעודד אחד את השני ונחזיק מעמד, אבל זה הישרדותי, זה לא מספיק. עכשיו, השאלה היא, זה מה שסולובייצ'יק אמר, ברית הייעוד היא לאן אנחנו רוצות להגיע. זה לא מכנה משותף נמוך, זה מה השאיפות שלנו, זה מה החלומות שלנו, והאם אפשר לייצר במדינה שלנו ייעוד משותף? האם נצליח לבנות פה חברה שהיא באמת, יש לה משהו מעבר? עשינו פה דברים נפלאים במדינה, ואנחנו ממש, אני חושבת, יכולים לזה. ואני חושבת שאחת המשימות שלנו היא לייצר את המרחב שבו המדינה יכולה לסגשג, ויכולה לתמוך בכל תושביה ותושבותיה.
וכשאת רואה את ההקצנה, את הפילוג, את ההטרלה, את מצליחה להחזיק את תמונת ייעוד מיטבית הזו?
אז אם את שואלת אותי מה חשוב, אני חושבת שחשוב עכשיו לעבוד על הדמיון. איך זה יכול להיראות שזה טוב? ואני חושבת שכן, חייבים לעשות את זה. אנחנו חייבות להחזיק תמונה שאומרת, יהיה פה טוב, ואנחנו נעבוד בשביל זה. אז אני אומרת, אני לא רק יכולה, אלא אני מתאמצת לעשות את זה. זה הדבר.
אז בואי קצת תספרי לנו על המאמצים האלה, של המאמצים האלה זה הרבה יוזמות, נכון. והרבה תוכניות, והרבה פרויקטים חברתיים בתוך המערכת.
נכון.
שמצד אחד את באמת, את מאוד קוראת תיגר, אבל את צריכה עדיין לשמור את גבולות המערכת, שזה באמת גם מיומנות.
את יודעת, אני חושבת, את שאלת אותי בשיחה קודמת, מאיפה זה התחיל. אז יש לי כמה נקודות התחלה, אני אספר לך סיפור אחד. אני גדלתי בפתח תקווה, בני עקיבא, תיכון ישורון, תיכון דתי, אורתודוקסי, משפחה דתית אורתודוקסית ציונית מאוד, והתחנכתי בחינוך דתי שאומר בנות עושות שירות לאומי. גיל 18 בנות עושות שירות לאומי, אנחנו משרתות את המדינה, אבל בנות המקום שלהם זה שירות לאומי. ואני בכיתה י' כמו כולן, אז היינו הולכות לבית הדין הרבני, בשביל להצהיר שאני דתייה, ולכן אני לא יכולה לשרת בצבא. ואני זוכרת את עצמי, אני חושבת שזה היה ערב יום הזיכרון אפילו, שהגיע זמני ללכת לבית הדין הרבני. הלכתי לבית הדין הרבני, אני עומדת שם, שלושה רבנים יושבים ככה גבוה, ואני עומדת, מסתכלת עליהם למעלה, ואני אומרת, אני מצהירה כי מטעמי דת ומצפון, אני לא יכולה לשרת בצבא הגנה לישראל. ופתאום הייתה לי הערה כזאת, אמרתי לעצמי, אני משקרת. אני לא יכול להיות שזה נכון. איך יכול להיות שמטעמי הדת היהודית שלי, אני לא יכולה לשרת בצבא ההגנה לישראל? משהו פה לא סביר. פתאום היה לי ככה איזה מין הערה כזאת, אני זוכרת שיצאתי מבית הדין הרבני ברגליים כושלות, עמדתי שם, נשענתי על עץ, והייתה לי טלטלה כזאת שהרגשתי ששיקרתי לבית הדין הרבני ולעצמי, שיש פה משהו לא סביר, שלא יכול להיות שהדת שלי יוצאת נגד הצבא של המדינה שלי.
וזה מה שההורים ציפו ממך שתצהירי?
זה לא רק שההורים ציפו, אלא זה כאילו כל החברות, כולם עשו את זה, זה חלק מה... ככה עושים, וגם הולכים לשירות לאומי, הולכות לשירות לאומי, זה לא שאני משתמטת או משהו, ככה קראו לזה.
אבל מאיפה בהערה הזו?
פתאום, כשאמרתי את המילים, פתאום הבנתי שאני משקרת ושזה לא סביר. ואז התחלתי מסע ארוך, אני עכשיו ילדת בני עקיבא, אמרתי, טוב, אז... אני צריכה שרב יתיר לי להתגייס, אני צריכה לחפש איזה רב יכול להגיד לי שזה בסדר להתגייס, מישהו ששומע את מה שאני אומרת ואומר, את צודקת. אבל זה לא היה, כי כל הרבנים אומרים, מה פתאום, אסור להתגייס. עכשיו, אני לא בן אדם של רבנים, כל המשפחה שלי לא חיינו מה... את יודעת, לא חיפשנו רב לשום דבר. אורח חיים דתי זה אורח חיים דתי, אין לנו רבנים. שצריך לשאול שאלת רב על משהו קטן בהלכה, שואלים, אבל זה לא, ויש ספרים, אז אנחנו קוראות. אמרתי, רגע, אני צריכה לחפש איזה רב שיגיד לי שזה בסדר, כי זה כל כך חתרני. וגם אצלנו בבית ספר היו אומרים שאם את הולכת לצבא, תתקלקלי. מה זה תתקלקלי? תהפכי להיות חילונית. ובגלל זה אסור ללכת לצבא. טוב, התחלתי לחשוב, אני לא מכירה אף רב שאני לא חיה עם רבנים. הסתכלתי בחדשות, ראיתי הרב דרוקמן. אמרתי, הרב דרוקמן נראה לי ציוני דתי כמו שצריך, והוא גם נורא נאמן למדינה, בטח הוא, אני יכולה לדבר איתו. השגתי את הטלפון של הרב דרוקמן, לא היו אז פלאפונים, לא הכרנו אותו. התקשרתי, דיברתי עם העוזר שלו, מה שאמרתי, תשמע, אני חייבת להיפגש איתו. עכשיו, בלי להכיר אותו.
לבד, ילדה בת...
לבד, לבד, לבד. והשגתי את הטלפון שלו, וזה, הוא בא לאסוף אותי, הלכנו אליו הביתה, היה לו איזה בסוף משהו שהוא לא יכול היה לדבר איתי, ישנתי אצלו בסלון.
מה?
לא יכולנו לדבר, הוא היה עסוק, אמר לי, אני נורא מתנצל, תבואי עוד פעם. קבעתי איתו בכנסת, נסעתי לכנסת באוטובוסים, הגעתי ללשכה שלו, כן, כיתה י' א'. אמרתי לו, תשמע, הרב, מדינת ישראל, עם ישראל, לאן אנחנו הולכים? מה, באמת, כל הדתיים לא הדתיות לא התגייסו לצבא, וזה נראה לך סביר? הצבא שלנו, העם שלנו, אומר לי, תראי, אני מסכים איתך, שנינו ישבנו ובכינו על עם ישראל, וזה, אז אומר לי, אז מה את רוצה? אני רוצה להתגייס. אז אומר לי, טוב, את רוצה ללכת לנחל של דתיות? אמרתי לו, לא. את רוצה ללכת לתרבות תורנית, שזה כאילו מסגרת שבנות דתיות משרתות במקומות אזרחיים. אמרתי לו, לא, אני רוצה ללכת לצבא. אז אומר, אז אני לא יכול להמליץ לך. ואז הייתה לי עוד הערה, אמרתי לו, זה לא שאתה אומר לי שזה נגד ההלכה, נכון? אתה פשוט לא יכול להמליץ לי. הוא אמר לי, נכון. הבנתי שהוא לא רצה לפסוק לי הלכה, ומצד שני הוא בעצם אומר לי, זה לא עניין של ההלכה. אני לא מכיר אותך אפילו. כאילו, מה את באה לבקש ממני משהו שאני לא יודע מי את? זה בעצם מה שהבנתי. ואחרי זה החלטתי שאני מתגייסת, חיפשתי עוד היתרים, ומצאתי עוד איזה קלטת של רב אבינר, שאומר, אנחנו במלחמת מצווה, אפילו חתן מחדרו, קלה מחופתה, ואחר כך הייתי צריכה להילחם בצבא, שיבטלו את ההצהרה שלי, והתגייסתי לצבא. אבל למה אני אומרת לך את זה? כי בעצם חייתי בתוך מערכת שמאוד הזדהיתי איתה. הייתי מדריכה בבני עקיבא, באמת, זה מה שעשיתי כל התיכון, כמעט לא למדתי, הייתי ממש בבני עקיבא. אבל פתאום הרגע הזה שבו הבנתי שאני צריכה לחשוב גם, ושלא יכול להיות שאני עושה רק מה שאומרים לי, נראה לי שזה איזה סוג של דלת לדברים שעשיתי אחר כך.
אז אמרת כמה סיפורים, כמה אירועים, טוב, עוד, יש עוד ציונים?
אז רגע, אני אגיד קודם שב... באמת, אני היום, אני הייתי מורה ומחנכת בתיכון פלך, שזה תיכון פמיניסטי דתי לבנות, שהקימה אותו אליס שלוי, זכרונה לברכה. ובשבילי, בתור נערה שהגיעה מפתח תקווה, ולמדה בתיכון דתי רגיל, זה היה מרחב של אוויר לנשימה. כי בעצם ראיתי איך מלמדים בנות גומרה, ואיך אומרים לבנות, אני למדתי בתיכון לבנות, אבל לא למדתי גמרה. אבל אולי לפני
כן, אז כן. התגייסת לצבא.
התגייסתי לצבא.
ומה עשית בצבא?
הייתי בצבא קצינת הוראה וממפאית, של חיילים עולים חדשים.
אז גם נכון. בסוף עשית קריירה בצבא.
עשיתי קריירה בצבא, לא, תודה, הוספתי לא שנה, אבל כן. הייתי ואיך... ממפאית של חיילים עולים חדשים, והדרכתי בקורס משקיות הוראה.
ואיך המשפחה הגיבה לזה והסביבה?
היו נורא גאים בי. האמת שהיו מאוד גאים בי. אני היחידה אנחנו שלוש אחיות, אני היחידה שהתגייסתי, והיו מאוד, כל המשפחה הייתה מאוד גאה בי. זה היה ממש כזה מרגש.
ואת עשית איזה פרץ כן. תקרת זכוכית, כן. ואז...
כן, זה היה מאוד מרגש.
כן. ואז השתחררת
בעצם? השתחררתי, הלכתי ללמוד במה שהיום זה אין הנציב, זה מדרשה לבנות. הרגשתי שאני צריכה להתחזק בתורה. והלכתי ללמוד, הייתי אז זה היה בשדה אליהו, ואחר כך זה עבר לעין הנציב.
למה היא צריכה להתחזק?
כי הרגשתי שבאמת השירות עם בנות חילוניות, והאורח חיים הדתי, שהייתי מאוד בטוחה בו, אבל הרגשתי שהוא ידלדל קצת, שאני צריכה ללמוד תורה. הרגשתי שאני חייבת לעצמי מילוי מצברים.
אז אם אני רגע אחזיק כן. באמת את תפיסת העולם, שבאת ממנה של החשש והחרדה שבנות, התקלקלו, שזו מילה נורא נורא קשה, אבל כן. שבאמת באמת תחושת האמונה תיפגע.
כן.
אז יש בזה משהו.
תראי, זה מעמיד אותך, החיים בצבא, עם בנות שחיות אורח חיים אחר, זה מעמיד אותך כל הזמן במבחנים. את צריכה להגיד לעצמך, למה את לא נוסעת איתם בשבת לעשות כיף? את צריכה להגיד למה את לא אוכלת במסעדות לא כשרות. את צריכה להגיד לעצמך הרבה, למה את רוצה להתפלל. הייתי קמה להתפלל לפני המסדר, כדי שלא יגידו עליי שאני מנצלת את הדתיות שלי בשביל לא לעמוד למסדר. הייתי עושה הרבה דברים. הלכתי עם חצאית כל הצבא. עכשיו, זה דבר שהוא מאוד מושך תשומת לב. הייתי נורא אחרת. היום יש המון בנות דתיות בצבא, אבל... בתקופה שלי לא היו הרבה בנות דתיות, בטח לא כאלה שהלכו עם חצאיות, הייתי מאוד בולטת. זה כל הזמן חייב אותי להיות מאוד איתנה באורח החיים שלי, במי שאני, וזה לא פשוט. עכשיו, אני חושבת שזה גם חיזק את אורח החיים שלי, אבל הרגשתי שאני חייבת ללמוד עוד, כי זה לא מתמלא מעצמו גם, זה מתמלא גם מלימוד, ואני מאמינה מאוד, אחד הדברים שבגללם אני... מאוד בנוח עם להיות אדם דתי, זה שאני כל הזמן לומדת תורה, באיזשהו אופן. בין אם זה פרשת שבוע, שמגיעה כל שבוע ואני מנסה לראות מה קורה השבוע בפרשה, ואיך זה מתקשר עם החיים, ובין אם זה באמת שהתורה היא חלק מהשפה. אז בגלל זה הרגשתי שאני חייבת ללמוד אחרי הצבא, והלכתי לתקופת לימודים.
עשיתי פרק עם דוקטור מיאם שיפרוביץ', והיא ממש דיברה על הלימוד, לימוד תורה כמשאב של חוסן.
ממש, ממש. אבל תראי, אני חייבת לומר שאחד הדברים המדהימים בתורה שלנו, הוא שהיא משאב של חוסן לאנשים בעלי דעות מאוד מאוד שונות, זו מזו. אנשים לוקחים מהתורה מסרים מאוד סותרים. אז בשבילי היא ממש משאב של חוסן, אבל אני לא מתעלמת גם מהחלקים בתורה שיכולים לקחת אנשים ולהוביל אותם לעשות מעשי קיצון, שהם בעיניי נגד הרוח של התורה, אבל גם הם יגידו שזה כתוב בתורה. הנה בפרשה שרק קראנו, פרשה הקודמת, כתוב עין תחת עין, שן תחת שן, כלומר אם מישהו מוציא לך עין, תוציא לו בחזרה את העין. עכשיו, אני מסתכלת על זה, ואני אומרת לעצמי, זה מעגל נקמה שאין לו סוף. אבל אני לא היחידה שחושבת ככה. חז"ל, הפרשנים של התורה, לקחו את הפסוקים האלה ואמרו, מה פתאום? לא באמת הכוונה להוציא עין, אלא הכוונה של התורה היא שתשלם לו, שהוא ישלם לך תחת העין שהוא הוציא לך. כלומר, חזל כבר עושים את הסובלימציה, והם אומרים, היית רוצה להוציא לו בחזרת העין, אבל אתה לא יכול, כי לא עושים את זה בציביליזציה, אז אל תוציא לו את העין, תדרוש ממנו תשלום, פיצוי, ככה. בעיניי, זה התפקיד של חינוך. בעיניי, חינוך צריך ללמד אותנו, לקחת את הרגשות הכי קשים שלנו, את הרצון לנקמה, ולהגיד לעצמנו, אוקיי, אני נורא כועסת, אני נורא פגועה, התאכזרתם אליי, אני לא הולכת לנקום בכם ככה. אני הולכת, יש בתי משפט, יש מערכת של צבא, אנחנו צריכים לחשוב מה אנחנו עושים. לא לפגוע בדיוק מידה תחת מידה, אלא לדרוש תשלום, לדרוש פיצוי, ללמד את העולם לא להיות אכזרי.
אז איך את מנהלת את הדיאלוג עם, עם הפרשנויות האלה, עם הזרמים האלה?
תראי, קודם כל, אני מודעת להם, אני לא מתעלמת מהם, כשאני רואה דברים גם בתורה וגם בחזל וגם בחסידות וכל החומרים שאני קוראת ולומדת, שלא נעימים לי ברמה המוסרית, אז אני מישירה מבט ואני אומרת, אוקיי, גם זה קיים בתורה שלנו, אי אפשר לקחת רק חלק ולהגיד הדברים האחרים לא קיימים. קודם כל אני מתמודדת איתם. עכשיו, חזל עשו את אותו דבר, הם לקחו דברים שהם הרגישו שהם לא מתיישבים עם העולם שלהם, ונתנו להם פירוש, הסבירו אותם. נגיד, העניין הזה של עין תחת עין, אז הם אמרו, אוקיי, ברור שלא, עין תחת עין, ברור שזה תשלום. אז כאילו, יש פה איזו עבודה פרשנית שצריכה להיעשות. בעיניי, זו המשימה של נשות ואנשי חינוך, לעשות עבודה כזאת.
כאילו, כל הזמן להיות גם בתנועה. זאת אומרת, נכון. הטקסטים צריכים להיות בתנועה, הם לא בסטגנציה, הם מתפתחים.
זה בוודאי ככה, כי זה לא שהטקסט מתפתח, אלא שהקוראות והקוראים משתנים, ודיברנו קודם על זה שיש חוקר בשם גד אמר, שהוא מדבר על תורת הפרשנות, הרמנויטיקה, והוא אומר, כשאני באה לקרוא טקסט, אז אני לא פוגשת את כותב או כותב את הטקסט, ואת הטקסט ככה לעצמו. טקסט נכתב בתוך קונטקסט, הוא נכתב בתקופה מסוימת, על ידי אנשים עם עולם ערכים מסוים. אז כשאני, ואני גם באה מאיזה מיקום מסוים, אני באה עם עולם הערכים שלי בתקופה מסוימת, דברים מטרידים אותי היום, אז בעצם אני באה עם איזשהו אופק שלי, אל האופק של הטקסט, ויש מפגש אופקים. אז האופק שלי פוגש את האופק של הטקסט. עכשיו, זה מאוד סביר שאת ואני ניתקל באותו טקסט, ונראה בו דברים אחרים. דברים אחרים ימשכו את תשומת ליבנו. אני חושבת שכל האנשים שישבו לליל הסדר השנה, דיברו על חירות בצורה שונה לגמרי מהאנשים שישבו לליל הסדר, מעצמנו, שישבנו לליל הסדר לפני שנה. קראנו את אותו טקסט. חווינו אחרת את העניין הזה של חירות, ושל הכמיהה לחירות. אז אני חושבת שזה הסיפור, ואני כאשת חינוך, אני גם רוצה שאנשים יהיו מודעים ליכולת שיש להם לפרש, לחובה שיש להם לפרש, ולמרחב של העולם המוסרי שחייב להיות חלק מהתהליך הפרשני הזה.
אז בפרקטיקה של החיים, שאני כן. קוראת את זה מהקונטקסט האישי שלי, מבית הגידול שלי, כן. מערכים שלי ואת, ואנחנו לא נפגשות, איך אנחנו מייצרות את המפגש?
אז תראי, אני באמת חושבת שזו אחת השליחויות שלי בחיים. כיוון שגדלתי בחינוך ממלכתי דתי, ועד הצבא לא פגשתי חילונים.
מדהים.
לעומק.
כמו שאני לא פגשתי.
דתיים, בדיוק. קודם כל, אני חושבת שבמידה רבה זה החטא הקדמון של מדינת ישראל. מדינת ישראל בנתה מערכת חינוך זרמית, שבעצם סוגרת אותנו, ואומרת לנו מה שיפריד ביניכם, זה אם אתם דתיים או לא דתיים, אם אתם יהודים או לא יהודים, ואיזה סוג של דתיים אתם. זה קודם כל. הרי יכולנו ללמוד באותו בית ספר, ועדיין הייתי יכולה להיות דתייה לכאורה. אבל מישהו החליט שזה הדבר המפריד. יש כל אחד עושה הפרדות שונות, זה הרקע המפריד בינינו, וזה באמת משפיע על יצירת השבטים בישראל, ועל כל המאבקים הגדולים. העובדה שאנחנו מתחנכים במחוזות נפרדים ולא נפגשים בכלל. עד...
ואז אנחנו עושים הם ואנחנו, ודמוניזציה.
עכשיו, יכולתי גם לא לפגוש חילונים אם לא הייתי הולכת לצבא, עד עוד יותר מאוחר. תחשבי באיזה גיל, שלא לדבר על ערבים. אז קודם כל, השליחות הראשונה שלי הייתה כאשת חינוך, וכמי שמרגישה שהיהדות היא משאב עצום לחיים האישיים, המשפחתיים והלאומיים שלה, זה להגיד, היהדות היא לא רק נכס של הדתיים, היהדות היא התרבות של כולנו, היא המסורת של כולנו. בוא נרגיש בבני בית. אני הייתי שותפה לוועדה ליישום דוח שנהר, שבעצם בדק מה קורה ללימודי היהדות במרחב החילוני, ולמה זה לא תופס. ואחר כך להקמת המקצוע, התרבות יהודית ישראלית, המחשבה שאדם יהיה בור בתרבות שלו עצמו, באים אליי סטודנטים וסטודנטיות. אני מלמד בתוכנית, הקמתי תוכנית רקמה, שזה תוכנית לתואר שני, למצטיינות ומצטיינים, שעוסקת בפלורליזם. כי אומרת, לא יכול להיות שאנחנו נמשיך ללמוד יהדות בשפות מאוד שונות, ושבשביל חילונים יהדות תהפוך להיות משהו בזוי.
לא, בשביל חילונים זה הדתה.
זה הדתה, בדיוק. לא יכול להיות שהמיש א', כבר ועדת שנער אמרה את זה, שמי שבא ללמד יהדות בבית ספר חילוני זה בנות שירות דתיות, אז יש להם איזושהי הנחת יסוד על מה זה יהדות. דבר שני, לא יכול להיות שמישהו ילמד יהדות בצורה אחרת ממה שהקהילה חיה אותה. את צריך ללמוד יהדות כמו שחילונים חיים את היהדות שלהם, באופן ביקורתי, פתוח, ליברלי, ולמצוא בתוך הרי היהדות, יש בה הכל, אז את יכולה למצוא שורשים, ואת יכולה גם להתווכח, כמו שחזל עשו. אז תקחי את זה, תהפכי להיות בעלת בית על הדבר הזה, זה שלך כמו שזה שלי.
נכון.
אז זאת אחת השליחויות שלי, קודם כל, להבין את התמונה הזאת, ולהגיד למורות, אני עובדת שנים עם מורות ומורים, עם מנהיגים של מובילי מכינות, ובתי מדרש פלורליסטים, ואני אומרת, קודם כל, תרגישו בעלות. היהדות הזאת היא שלכם כמו שהיא שלי, ותלמדו אותה בצורה שהכי נכונה לאורך החיים שלכם, לא מתוך, אתם לא תיירים בסיפור הזה, זה שלכם.
ואני חושבת שהחטא הקדמון של חילונים,
כן.
שיש תחושת הזרה לדבר הזה, ואני חושבת שמתחיל להתאבות איזשהו זרם, שמבין את מה שאת אומרת, שזה נכס של דתי, כמו שזה נכס של חילונים, נכון. וזה משאב ורפרנסז,
נכון.
והשראה לחיים.
ממש ככה. אז כשהקמתי תוכנית רקמה, בעצם אמרתי, איך אני מצפה מנשות ואנשי חינוך ללמד פלורליזם, ללמד יהדות, כשהם לא חוו מה זה קהילה פלורליסטית. אז בתוכנית שלנו, הם הופכים להיות קהילה, אנשים שבאים מאורחות חיים שונות. זה יכול להיות מישהי שגדלה חילונית, אורתודוקסית, רפורמית, כולם ביחד, לומדות לתואר שני, אבל גם חובות את ה... אנחנו עושות שבת ביחד, ואז אנחנו שואלות, מה זה אומר לעשות שבת ביחד? כשאני לא נוסעת בשבת, כשאני לא כותבת בשבת, וכשאת כן, האם יש לנו מכנה משותף גבוה? האם אפשר לייצר שבת שהיא באמת יש בה... איזשהו עולם רוחני, מסורתי, תרבותי עשיר, שלא ימחק לא אותי ולא אותך.
איך עושים את זה?
אז באמת, בשבת הבאה, במקרה, אנחנו יוצאים לשבת ביחד, ובכל מחזור אצלי, אנחנו יוצאים לשבת איפשהו, זה יכול להיות ליד ים המלח, זה יכול להיות בראש פינה, זה יכול להיות בדרום, שבת הבאה אנחנו עושות בתל אביב. והסטודנטים שלי, והסטודנטיות, היו צריכים לבחור, זה שבת שהסטודנטים מנהלים אותה. הם כל פעם בוחרים נושא, וסביבו אנחנו עושים את השבת, וגם מנהלים דיאלוג. הם שואלים אחד את השני, תגידי, מה את צריכה כדי שנעשה שבת ביחד? מה הגבולות שלך? במה היית רוצה להתנסות? ואנחנו לא מקבלים את זה שהגבולות הם הגבולות האורתודוקסיים, וזהו. אלא אנחנו שואלים, איך תרגישי אם אנחנו נלך לבית כנסת? איך תרגישי אם נלך לבית כנסת רפורמי? איך תרגישי אם אנחנו נלך לים בשבת? אז הם בודקים אחת עם השנייה, ואז שבת יכולה לעסוק בנושא של קדושה, מה זה קדושה בשביל כולנו, האם יש דבר כזה קדושה. שבת הבאה במקרה, בגלל שעושים אותה בתל אביב, הסטודנטיות החליטו לדבר על יהדות חילונית. זה הנושא של השבת.
מעניין.
אנחנו הולכות לעשות שבת על יהדות חילונית. עכשיו, חלק מהסטודנטיות, וגם אני עצמי, אני שומרת שבת הלכתית, אנחנו לא נחלל שבת במונחים שלי. אבל ננסה להבין בתוך תל אביב מה זה יהדות חילונית. עכשיו, זה משהו שצומח כשמנהלים דיאלוג, כשמוכנות להקשיב אחת לשנייה וללמוד, וזה הדבר שאני מרגישה שהוא הדרך ליצירת ברית יהוד. אגב, הנושא הזה של ברית יהוד. אז באמת שם אני נמצאת בלב שלי ובשליחות שלי, ושליחות חינוכית זה דבר ארוך, זה לא דבר שקורה במיידי. עכשיו, הסיפור השני השפיע על, על עוד תחנה בחיים המקצועיים שלי. אמרתי שהייתי בני עקיבא, פתח תקווה. זה בא יחד עם תפיסה פוליטית מאוד ימנית, לפחות אצלי, בחינוך שאני קיבלתי. והיו תקופות שאני באמת הייתי מאוד בארץ ישראל השלמה והשיח הזה. עכשיו, אני לא אוהבת הגדרות של ימין ושמאל, כי אני מרגישה שאני מחזיקה בתוכי הרבה מזה וגם מזה. ואני הייתי מצטרפת, היה לפני הרבה שנים, מה שהיום קוראים לו מצעד הדגלים, זה התחיל, כן, זה התחיל ביום ירושלים, בישיבת מרכז הרב. היינו מתכנסים שם בלילה, ערב יום ירושלים, ב-12 בלילה היו יוצאים התלמידים מבית המדרש, וצועדים בשירה וריקודים לעיר העתיקה ולכותל, כל הלילה. בעצם היינו מגיעים לכותל לפנות בוקר. ואני זוכרת, הייתי באה שנה אחרי שנה מפתח תקווה, וצועדת עם, עם החבר'ה שירה וריקודים, יום ירושלים, התרגשות,
תחושת
עצומה,
שייכות
גדולה, חוויה של גאווה עצומה על זה שיש לנו מדינה, ושיש לנו את ירושלים.
חלק ממשהו גדול.
ממש ככה, וזה היה, זאת הייתה הדרך שלי לחגוג, אני זוכרת שהייתי חיילת, הייתי באה, מורידה את המדים, לובשת כחול לבן, וצועדת כל הלילה עם, עם החבר'ה. ואני זוכרת שנה אחת, אני חושבת שכבר הייתי בת 21, אולי זה היה ממש לפני שהשתחררתי, או אחרי, מיד אחרי שהשתחררתי, באתי לשם, אני עומדת 12 בלילה, מחכה שהחבר'ה יצאו מהישיבה, חברים שלי. פתאום הם יוצאים מהישיבה, ומישהו, איזה סדרנים באים ואומרים, רגע, בנות, הצידה, הצידה, בנות, בנות, תלכו הצידה. יבואו בחורי הישיבה,
בנות.
הם ירקדו, בנות. ואתם תצעדו אחריהם. אמרנו, מה זאת אומרת? אנחנו תמיד, נכון שאנחנו רוקדים בנפרד, מעגלים, אבל ביחד, אף פעם לא הבנות מאחורה. זה כבר עשה לי איזו הרגשה מאוד משונה. עמדתי בצד, נעלבתי, נורא נעלבתי. והתחלנו לצעוד, אני כבר כמובן לא הרגשתי שבא לי לרקוד, אבל הבנים רקדו, אנחנו צועדים לכיוון העיר העתיקה, נכנסים לתוך העיר העתיקה, אני אפילו לא זוכרת מה היה המסלול, אני זוכרת שאנחנו בתוך הסמטאות, 4 בבוקר, שירה וריקודים, ופתאום אני לא יודעת מה גרם לי להרים את הראש, אני מרימה את הראש למעלה, ואני רואה יד סוגרת חלון, או טריס, ואני אומרת לעצמי, אופס, מישהו גר פה. מישהו גר פה, למעלה, ברחוב הזה, ואני למטה בשירה וריקודים, וארבע בבוקר.
וואו.
שנייה, רגע, מה זה? ואני, כאילו, אני אומרת לעצמי, יואו, אני לא מאמינה. לא ידע, לא חשבתי שמישהו גר פה, והמישהו הזה שגר פה, זה לא יהודים, הם לא חלק מהסיפור שלנו. אני בארבע בבוקר שרה את עצמי לדעת, שמחה וריקודים, אצבע בעין.
זה בריונות.
זה ממש, את יודעת, פתאום הייתה לי הרגשה, שוק מוחלט, מה אני עושה פה? אני זוכרת שכזה, זהו, זה הפעם האחרונה שבאתי למצעד הזה, הפסקתי לבוא.
אנחנו בעיוורון קצת.
עיוורון מוחלט, הבנתי שאני עיוורת, שאני לא רואה מעבר לעצמי, שאני חוגגת את עצמי לדעת, בלי לשאול מה זה, איפה כל האנשים האחרים שנמצאים פה לידי? לידי? ואתה, זה היה בשבילי כזה שוק, שאלף הפסקתי לבוא, באמת הפסקתי לבוא, ואז נהייתי גם ירושלמית, הקמתי את הבית שלי בירושלים. בשנים אני ירושלמית, ופתאום גיליתי שיום ירושלים זה היום שאני הכי מנוכרת לו. אני ירושלמית, מגיע יום ירושלים, מה ירושלמים עושים ביום ירושלים? נשארים בבית כדי לא להתעקע בפקקים, ולא להיות מעורק. כל המדינה באה לירושלים, אני לא, לא, אני נשארת בבית. אבל עם הזמן, התחלתי לעבוד בהיברו יונן קולג', ובהיברו יונן קולג' שנמצא ממש במרכז העיר, ליד ממילה, רחוב המלך דוד, ויש עובדים ערבים בקולג', עובדי משק, חשמל, חברים טובים, אני כבר 20 שנה עובדת שם. עכשיו, שנה אחרי שנה, אני אומרת להם, וואלה, השבוע זה יום ירושלים, מה אתם עושים ביום ירושלים? זה מסתכלים עליו וצוחקים, אומרים, מה זאת אומרת, מה אנחנו עושים? אנחנו מסתגרים בבית, שלא יבואו להתקיף אותנו. אמרתי, יואו, כאילו, איך יכול להיות שאני בכלל לא שמתי לב לדבר הזה? עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד התחבר לי עם הבנת העיוורון העמוק שלי. איך אפשר לחגוג את ירושלים בצורה שממש מדירה חלק מהתושבים שלה וסוגרת אותם שלא יצאו החוצה, כי אם הם יצאו, הם יותקפו.
הם מאוימים.
מאוד. ואז אמרתי, שנייה, חייבים לעשות פה משהו. וזה מה שאמרתי לך קודם. קיוויתי שמישהו ירים את הכפפה ויחגוג יום ירושלים בצורה אחרת. ויגיד, יום ירושלים, העיר שחוברה לה יחדיו, בוא נחבר את ירושלים. וכל פעם הייתי שואלת אנשים, אומרת להם, אולי בא לכם להרים משהו אחר ליום ירושלים? כולם אומרים, כן, שמישהו יעשה את זה. שנה אחרי שנה אחרי שנה, ואני מרגישה איך, כאילו,
נגמר לך,
מה קורה פה, מה קורה פה? ואז החלטתי, איזה שנה, לפני 10 שנים, אני חושבת זה היה, אמרתי לסלים, זה חבר שלי מהעבודה, אמרתי לו, תקשיב, בוא נבקש מכל העובדים בקולג', כל אחד יצלם תמונה של השכונה שלו, ונעשה תערוכה, שיספרו קצת על השכונה. כי אני הבנתי שירושלים שלי זה ירושלים שאני גרה בה, אבל שבחיים אני לא הולכת לשכונות ערביות, כי אני מפחדת, כי אני לא מכירה. אז יש לי ירושלים מאוד מסוימת, והיא לא כל ירושלים. אז ביקשנו מכל העובדים לצלם תמונה של מקום שהם אוהבים בירושלים, ועשינו תערוכה. וסלים צילם את הגדר. הוא אמר, אני כל יום עובר את הגדר בשביל לבוא לעבודה, ולפעמים אני צריך לצאת ב-5 בבוקר. ומוחמד צילם את האיזים שהוא גדל לידם בבית, ופייז צילם את הבית שיש לו מאחורי החומה, ואמר לי, יש לי גם בית לפני החומה, אבל הוא נורא קטן. פתאום התחלתי לקבל גיאוגרפיה אחרת של ירושלים. מתי צילם את הבית כנסת, שהוא תרם לו את ארון הקודש, ורוחמה צילמה בית קפה שיושבת בו. פתאום קיבלנו איזושהי תמונה
פסיפס.
של ירושלים שלא הכרנו קודם. אני עושה פאסט פורוורד, שאלתי את החברים, אמרתי להם, תגידו, איך אפשר להוציא את הדבר הזה החוצה? אז עשינו שני דברים. אחד, זה כינסתי הרבה מהארגונים הפלורליסטיים של ירושלים, במיוחד את רשות הרבים, והמנכ"לית שלהם, ענבר בלוזר שלם, שהיא בוגרת של התוכניות שלנו בקולג', ואמרנו, בוא נבנה פה תוכניות לחגוג ירושלים סובלנית, והקמנו את זאת ירושלים, שזה שבוע חגיגות סובלנות בירושלים, שנמשך עד היום,
כן.
וענבר מובילה אותו, זאת ירושלים, ככה זה המותג. ואני הקמתי תוכנית שנקראת חדר מורים. אמרתי, בוא נפגיש מורות ומורים יהודים וערבים, כי אני, לא היו לי חברים ערבים עד גיל 40, מילא חברים חילוניים עד גיל 18, אבל חברים ערבים עד גיל 40 לא הכרתי, חוץ מתא עובדים בקולג', בטח לא קולגות אנשי חינוך. אז אמרנו, זה אי אפשר ככה. איך מורה יכולה לחנך לסובלנות, כשלא היה לה בחיים את ההזדמנות להכיר עמיתה ערבייה שמחנכת גם היא לסובלנות? למה? כי יש לנו איזו הנחה שמורים ערבים, או מורים יהודים, כל אחד על השני, לא מחנכים לזה. אבל זה לא נכון. כל המורים הם אנשים ערכיים. הם מחנכים לטוב, הם רוצים שהילדים שלהם יגדלו ויצליחו בחיים. אז הנה עוד חטא קדמון, אנחנו מתחנכים במערכות חינוך נפרדות, ולא מכירים. כי ברגע שאין לי חברה חרדית, או חילונית, או ערבייה, אז הם הופכים מיד להיות קבוצה אחת, חסרת תווי פנים, הומוגנית לכאורה, שקמה נגדי. עכשיו, אני לא אומרת, אנחנו חיים בסכסוך מדמם, אבל כולנו פה כדי להישאר. אז מה הדמיון שלנו? מה נדמה לנו שיקרה פה בעתיד? שבכוח ננצח אחד את השני? שאנחנו עד עולם החזק ינצח, והחלש פשוט מה יקרה לו? ימשיך להיות חלש עד עולם? עכשיו, זה דבר שהוא לא סביר, ברמה ערכית. גם בן אדם שאת ממשיכה להחליש אותו, בסוף מבין שזה לא מה שהוא רוצה לעצמו ולילדים שלו, והוא מתישהו יתחזק. אני חושבת כל הזמן על המאבק הפמיניסטי כדוגמה. המאבק הפמיניסטי צמח ממקום שבו שנים על שנים, על דורות, על דורות. נשים היו האחר האולטימטיבי, הן היו החלשות, הן היו הלא מסוגלות. עד שהם הבינו, סליחה, לא מתאים לנו לחיות ככה, זה עושה לנו נזק. ואנחנו היום באיזה מאבק מאוד גדול על כל תחומי החיים, גם העולם הדתי שאני באה ממנו. זה תהליך אבולוציוני של להבין שאם, את יודעת, שאם אני יכולה להיות פעילה בכל התחומים, ואני רוצה להישאר בן אדם דתי, אני לא יכולה להישאר פסיבית, גם כבן אדם דתי, כאישה דתייה. אז אותו דבר נראה לי שקורה לכל בעלי הזהות, והאחריות שלנו, אני אומרת כקולקטיב, כמדינה, זה לדאוג שכולם יוכלו לחיות בכבוד. זה הבסיס.
אז תספרי קצת על החדר מורים על שם שירה בנקי, שזה גם סיפור.
נכון.
אם זה לא סתם בחרתם שירה בנקי, אז אולי קצת תספרי, ומי שלא זוכר...
אני אספר, בסדר. אנחנו בעצם התחלנו את חדר מורים, בזה שחיפשנו מורים ומורות שמחנכים לסובלנות בירושלים, צילמנו אותם, עשינו פוסטרים גדולים, ועשינו תערוכה. ראיינו אותם, עשינו תערוכה במתחם התחנה. הזמנו את כל המורים האלה, השגנו, תדעת, הבאנו מורה להטאבית, הבאנו מורה חינוך מיוחד, מזרחי, חרדי, כזה, ושלוש מורות ערביות אמיצות שהסכימו, וראיינו את כולם, עשינו תערוכה, זה היה שנה ראשונה. ואז הבאנו את כולם לחגוג יחד, עשינו את זה אגב בקבלת שבת, ופתאום קלטתי כמה זה לא רגיש תרבותית להזמין מורים ערבים לקבלת שבת. למדתי המון בתהליך הזה. ואז המורים האלה אמרו, ברור, עשינו טעויות, כדעת, ממקום של חוסר ידע, ואז המורים אמרו, רגע, זה נורא מעניין אותנו להיפגש, לא רק פוסטרים, בוא ניפגש שנה אחרי זה, נפגשנו, צילמנו גם את זה, עשינו עוד תערוכה. ואז הם אמרו, שנייה, אנחנו לומדים פה כל כך הרבה מהמפגש, בוא נהפוך את זה להשתלמות רצינית, עם קוריקולום, עם סילבוס ועם גמולי השתלמות. זה מה שעשינו. זה התחום שלי, אני עוסקת בפיתוח מקצועי למורים. אז אני יודעת לבנות תוכנית, בניתי תוכנית עם סילבוס, עם משימה כמו שצריך, גמולי השתלמות. ואז זה 2015, ואז שירה בנקי נרצחה. אנחנו עוד שבועיים מצד הגאווה והסובלנות בירושלים, אני הולכת כל שנה למצעד, במקרה לא הייתי במצעד ההוא. ושמעתי שנרצחה נערה בשם שירה בנקי, בת 16. אמרתי לעצמי, אני לא מאמינה. ברחובות שלנו נרצחת נערה כי באה למצעד הגאווה, מה זה? ברחובות העיר. אז הייתי כל כך בטלטלה ואמרתי לעצמי, זה משהו שאי אפשר לעבור עליו לסדר היום, מה עושים? ואחד החברים, גיא שוורץ, שהיה איתי בתוכנית חדר מורים, אמר, אני מכיר את ההורים של שירה, בוא נדבר איתם, אולי הם ירצו שנקרא לתוכנית על שמה, ובאמת חיבר בינינו. פגשתי את מיקה ואורי בנקי, זה חודש אחרי ששירה נרצחה, אמרתי להם, תשמעו, זה אי אפשר לעבור על זה לסדר היום, אנחנו מקימים פה תוכנית שבאה לחנך לסובלנות, ולהפגיש מורים, להכיר את האחר. כל המצעד בירושלים, זה לא הפנינג שמח, כמו בתל אביב, זה מצעד מחאה, ומאבק על הסובלנות בעיר. ואנחנו בדיוק זה מה שאנחנו רוצות לעשות, אנחנו רוצות לחנך מורים, שיחנכו תלמידים להיות אקטיביסטים כמו שירה, לפעול למען סובלנות. הם מאוד התרגשו מהתוכנית, התלהבו מאוד, אמרו יאללה, בשמחה, בהתרגשות. מאז הם מלווים את התוכנית. הם פשוט מלווים את התוכנית, ולא רק מלווים את התוכנית, הם באים לפגוש את המורים, ולספר להם שהם, מתוך האסון הפרטי שלהם, החליטו לפעול למען חיזוק הסובלנות. והם כל פעם פוגשים את כל הקבוצות של המורים, בטח בירושלים, ואומרים להם, תודה שאתם יוצאים מהבית. תודה שאתם באים להיפגש. עכשיו, התחלנו בירושלים, אחרי 7 שנים בירושלים יצאנו, יש לנו קבוצה בגליל, קבוצה ביפו, תל אביב, וקבוצה ברמלה. ובעצם כל קבוצת מורים כזאת חוקרת את חוויית החיים בעיר מעורבת או במרחב מעורב. מה זה אומר לגור בירושלים? איפה אני גרה? מה המפה? דעת, אנחנו עיוורים הרי למפות אחד של השני.
ממש.
אם אני מזכירה לך מאיפה אני התחלתי, העיוורון הזה. אז אני לא מכירה את השכונות הערביות בירושלים.
את מכירה את המפה של מזג האוויר בחדשות?
כן.
שאין יישובים ערבים.
לא שמתי לב, אני לא רואה את זה כל כך, אבל כן. לא, זה נורא, בדיוק.
אז תודעתית, אתה מופתע אחר כך שאתה גדל, שיש בתוך ארצנו יישובים גם שחיים בהם ערבים ישראלים אזרחים.
נכון. עכשיו, את אומרת לעצמך, כל מפה, יש מושג כזה שנקרא מפה מנטלית. כל מפה פיזית היא בעצם מפה מנטלית, כי מי בוחר איזה יישובים להזכיר? מה הקריטריונים? אז ברגע שהבנתי שכל מפה היא מפה מנטלית, אז אמרתי, אז בוא נשים על המפה את כולנו, לא רק את עצמי. וזה הסיפור. אז אנחנו יוצאים לסיורים משותפים, אנשים מספרים על הבית שלהם, מספרים את הזיכרונות. עכשיו, אנחנו לא מתעלמות מהסכסוך. הסכסוך מאוד חי, יש לו תוצאות. אנשים גרים מאחורי גדר ההפרדה, אנשים איבדו את העיקרים להם מכל, יהודים, ערבים, כולנו. אנחנו בתוך מקום מאוד מדמם, אבל ההיכרות הופכת את המפגש לשאלה, במקום רק מה עשיתם לנו, לאיך אנחנו מדמיינים עתיד אחר.
אני גם, דיברנו על זה שזה גם בעצם, זה שאתה מכיר בסבל, בכאב, בסיפור של הצד השני, לא מבטל את הסיפור שלך. לא מבטל את הקיום שלך, וזה פשוט היכולת לאחד את, את, את הכל.
נכון.
מתוך מקום של סובלנות באמת.
זה באמת השריר הכי חשוב, להגיד, אני מאוד רוצה לשמוע איך את חיה את החיים שלך. גם אני מרגישה אשמה ואחריות על חלק מהדברים שקורים לך, אבל אני חייבת לשמוע, אני חייבת להקשיב, אני חייבת לקחת אחריות. עכשיו, במקרה של יהודים, אנחנו הרוב, אנחנו אחראים על המדינה הזאת, אנחנו חייבים וחייבות לקחת בחשבון גם את המיעוטים שחיים איתנו, ולתת להם חיים בכבוד. אז צריך להקשיב ביתר רצון, מתוך מקום שאומר, איך אני יכולה לקחת אחריות כדי שהחיים שלך גם יהיו טובים פה? ולא רק איך אני יכולה לרמוס אותך ולהדחיק אותך ולא להסתכל עלייך. זה ישפיע על כל העתיד שלנו. עכשיו, אני לא באה ממקום נאיבי, וזה אפילו, לא הייתי אומרת שזה עמדה פוליטית של שמאל או ימין. זה עמדה אנושית הומניסטית, שאומרת, באמת, איזה עתיד אני מדמיינת פה? עכשיו, באים לתוכנית שלנו, אני עצמי בחיים לא הלכתי למפגשי דו-קיום למיניהם, כי הייתי עסוקה בפלורליזם בתוך העולם היהודי אפילו. אבל המפגשים האלה הם מפגשים של החיים המשותפים שלנו. הם מפגשים של חינוך, ובאים אלינו הרבה מאוד אנשים דתיים, גם מוסלמים, גם נוצרים וגם יהודים. יש הפסקות שכולם הולכים להתפלל. זה דבר מאוד
אז
מעניין.
אז את ממש רואה את התקווה בעיניים, כי זה בשטח, זה במעשה. ואני באמת חייבת להגיד לך, את יודעת ככה, כשבעודך מדברת, שאת פוגשת את הדברים במציאות, זה מטלטל אותך, את מגיעה לאיזושהי תובנה, אבל גם את מצליחה בתוך העולם שלך לעשות מעשה. זה לא נשאר רק בגדר לדבר את זה, או להיות מטולטלת מזה.
זה נכון, אבל חינוך זה מעשה. חינוך זה מעשה, ואני תמיד אומרת למורות ומורים, אין מעשה שהוא קטן מדי. כל מעשה שאתן עושות בכיתה, זה מעשה שהוא מהדהד רחב. ולכן, אנחנו צריכות לחשוב טוב על מה אנחנו משקיעות את המעשים שלנו.
אז אני אומרת, גם כל אחד בעולם שלו, איך הוא מתרגם את זה לתוך הגבולות העולם שלו. אבל ממש מתבקשת השאלה, לאור השבעה באוקטובר, המפגש של הפרויקט הזה והיוזמה הזו למול השבעה באוקטובר.
תראי, התגובה הראשונית אחרי השבעה באוקטובר הייתה קודם כל תדהמה לנוכח האכזריות הנוראית הזאת. ומכה גדולה לאופטימיות. מכה מאוד גדולה לאופטימיות שיש סיכוי שפעם נצליח לחיות ביחד. וזה היה הדבר הראשון. וזה גם איזה מין הכללה כזאת שאומרת, אוי, כולם אותו דבר. אלה הנוח'בה, זה כמו אנשים, כמו המחבלים, כמו כולם אותו דבר. זה היה רגע מאוד קשה.
וגם שברו של חלום.
שברו של חלום ושבר מאוד גדול באמונה באדם, בכלל. איך אדם יכול לעשות משהו כזה לאדם אחר? באמת.
ממש. אבל פגשנו את זה.
פגשנו את זה בעבר. פגשנו את זה בעבר. עכשיו, אני לא אומרת, זה לא בני אדם, זה בני אדם.
בני אדם, את הדמה שזה קרה לנו שוב גם.
בני אדם מסוגלים לאכזריות נוראית, בשם איזה רעיון גדול. וזה אחד הדברים שאני כל הזמן חושבת עליהם. איך אידיאולוגיות גדולות, דתות, לוקחות אנשים בשם משהו גדול מהם, לעשות מעשה שהוא בלתי נתפס באימוסריות שלו, פה על הארץ, ולכן אני מרגישה שכל אידיאולוגיה, כל דת, זקוקה לעין ביקורתית, למקום שבו את שואלת, האומנם אלה הערכים שיביאו אותנו אל הטוב? לא רק האם זאת האמת, אלא האם זה, את יודעת, יש לנו פסוק שאומר, האמת והשלום אהבו. והאמת והשלום הם לא אותו ערך, הם לפעמים מתנגשים. אז אני חושבת שלאמת יש ערך, אבל אם היא מחבלת באפשרות לשלום, את צריך למצוא את הדרך לקרב ביניהם. ושלום זה ערך לא פחות חשוב מאמת. אז מה אנחנו עושים בשביל שלום? איך אנחנו יכולות לייצר מרחב שבו גם לשלום יש מקום? לפעמים מפאת השלום, את לא אומרת את כל האמת. ככה זה עובד. אז אחרי השביעי לאוקטובר, הדבר הראשון, הרגשתי אחריות מאוד גדולה על, על החיים. ועל איך לתמוך קודם כל באנשים שסובלים, במשפחות של המילואימניקים, במפונים. הייתי מעורבת בהקמת החמל בירושלים. וזה היה מפעל ענק של ערבות הדדית ודאגה, ושל התפעלות מהכוחות האנושיים של כל האנשים שבאמת יצאו מהבית בשביל לעבוד בשביל כולם. עכשיו, זה באמת היה מפעים לראות איך תוך יום אחד הקמנו מפעל שהיו בו בשיא 5,000 מתנדבים בירושלים. ואנשים של החמל, מדהימים, קיבלו את המפונים, ערכו אותם במלונות בימים שהמדינה עוד לא ידעה מה לעשות עם זה. עכשיו, אני יכולה להגיד שגם דאגנו למילואימניקים, גם לחיילים שיצאו, גם למשפחות, גם למפונים, וגם לתושבים הפלסטינים של מזרח ירושלים, שנפגעו כפל כפליים, כי לא היה להם מה לאכול, כי החנויות נסגרו. עכשיו, את אומרת לעצמך, איך אפשר? אבל לא, הם לא מחבלי הנוח'בה שפגעו בנו, הם אנשים שגרים בירושלים. אז
לא הייתי עיוורת בשלב הזה כבר.
אז זה לא אני, זה המון אנשים כן. טובים שאמרו לעצמם, אנחנו צריכים לדאוג לחיים בכבוד לכולם. עכשיו, אחרי התקופה המטורפת של העבודה בחמל, אמרתי עצמי, רגע, יש לי משימות חינוכיות, אני צריכה להרים מחדש גם את הסטודנטים שלי. אנחנו צריכות לייצר מרחב וכוח נשימה לכולם. אז הסטודנטיות שלי בתוכנית רקמה, והסטודנטים הם גם אנשים שעבדו עם המפונים בעצמם ובמרחבים שונים. וגם הן צריכות לחזור ללמוד, כי לימודים זה רוח, זה אוויר לנשימה. אבל גם, מה עושים עם תוכנית חדר מורים? כשבעצם חלק מהצוות שלי התפטר, אנשים אמרו לי, די, אנחנו לא יכולים יותר.
משבר אמון.
משבר אמון מאוד גדול. איך נאמין בחיים משותפים כשזה מה שקורה לנו? זה מכה כל כך כבדה. נושא. ושאלנו את עצמנו, רגע, באמת, בגלל מה שקורה פה, אז מה עדיף? עדיף להתפקח ולהגיד, זהו, לא יהיו פה חיים משותפים, נועדנו, להילחם זה בזה עד כלות, באמת אנחנו מדמיינות שעכשיו כל אחד הולך, תופס את העם השני ומחרב אותו לגמרי, זה באמת העתיד שלנו? הרי זה לא סביר. אז מה זה אומר לשנות עמדות? זה אומר שאני צריכה להגיד לעצמי, החיים שלנו פה הם מאבק מתמיד על העתיד. מאבק מתמיד שנוכל לחיות פה כמו בני אדם בעתיד. ואיך עושים את זה? למה אני רוצה לחנך? נכון, אני רוצה לחנך את עצמנו, לשמור על עצמנו, לא לזלזל בכל ההגנה העצמית, בכל האיומים, לא להגיד הכל טוב, לא. ואני גם רוצה לחנך את עצמנו, להגיד, חייב להיות לנו עתיד משותף, חייב. אין דרך שלא יהיה עתיד משותף, וזה מחזיר אותי למקום הזה שאני הולכת, חזרה לכל המורים ואומרת להם, רגע, מה אתם רוצים? רוצים לבוא? עכשיו, היינו צריכות לעבוד קשה, ומה שעשינו אחרת היה, קודם כל, בוא נדבר חד לאומי. יהודים לחוד, ערבים לחוד. מה אנחנו מרגישים עכשיו? איפה הכאב שלנו
לתת
עכשיו?
לתת מקום לכאב.
לתת מקום לכאב, לפחד, לחרדה, לאכזבה, לשאלות הגדולות. ויש שאלות כבדות. באמת, האם זה win-lose situation, אם אפשר לייצר פה win-win, כאילו, מה באמת? ולחזור בעדינות, ולהגיד לעצמנו, זה העתיד שלנו. אין לנו שום חלופה אחרת שהיא טובה. יש חלופות רעות. אבל חלופה טובה אומרת שאנחנו צריכים לחזור ולהיפגש ולהקשיב. לא להטיף, לא ללמד אותם לקח, לא להגיד אתם, לא לה... את יודעת, מה יעזור לנו להאשים?
נכון.
מה יעזור? הרי אנשים גדולים במדינה שלנו לא מוכנים לקחת אחריות. אז אנחנו צריכות לקחת אחריות על העתיד. אז בעצם היינו צריכות לחזור מחדש, לגייס צוות, לבנות תוכנית מחודשת, לשים בה הרבה יותר מרחב לחד לאומי, הרבה יותר מקום לשאול את השאלות הקשות, לשאול את עצמנו מאיפה אנחנו באות למפגש הזה, איך אפשר לייצר אותו ואפשר לייצר אותו. עשינו, באמת הגענו להישגים מדהימים. סיימנו מחזור בירושלים, פתחנו קבוצות ברמלה, ביפו, בגליל.
מדהים,
מדהים. מדהים. מורות ומורים הם אנשים אמיצים שבאמת רוצים לשנות את המציאות. זה הדבר הגדול.
בואי נחזור קצת אלייך, לפרטי שלך, כן. בסדר? איך כל המעשה החינוכי, האקטיביסטי, החברתי שלך, פוגש את הקהילה, את המשפחה שלך, המורחבת, המצומצמת?
תראה, יש לי משפחה מאוד מגוונת.
גם את נשואה למוטי, יש לך ארבעה ילדים, ככה רוצה נדבר.
נכון, נכון, נשואה למוטי וארבעה ילדים. הגדול בן 30, הצעיר בן 18.
וואו, לא ידעתי, בן 30, וואו.
כן, וילדים מדהימים, ילדים. הם לא כך ילדים, אבל הם מדהימים. זה כיף לעבור את החיים האלה ביחד איתם. יש לי משפחה, המשפחה מהצד שלי מאוד מגוונת. אנחנו חמישה ילדים. יש לי שתי אחיות שגרות ביהודה ושומרון, אח אחד שגר בקיבוץ דתי, ואח אחד שגר באזור השפלה. וכל אחד, אמא שלי אומרת תמיד שיש יש לה חמישה ילדים, ארבעה דתיים, כל דתי אחר. ובאמת זה נכון. אני מאוד מחוברת למשפחה שלי, אבל ברמה הפוליטית אנחנו כל כך שונים. עכשיו, אני יודעת שלמרות השוני הענק בתפיסות הפוליטיות שלנו, אני באמת יודעת שהמשפחה שלי זה אנשים ערכיים ברמה מאוד גבוהה, אנשים שמתמסרים לכלל, אנשים שתורמים, אנשים שממש עובדים בשביל אחרים. זה לא אנשים שהם אנוכיים ואינדיבידואליסטים.
הם עובדים לכל בשביל... האחרים או רק לאחרים
מה,
מסוימים?
את יודעת מה? זה ברור שיש הבדלים בינינו, מי זה האחר, אבל בעיניי, להתנדב, לתמוך בזולת, זה לא משנה אם היא שכנה שלך, או אם היא מישהי שנתפסת כאויבת שלך, זה חיים של ערך, זה חיים של משמעות. והדבר הזה הוא באמת, אני מרגישה שהוא בא ממקום עמוק מאוד, אצל האחים שלי, אצל הילדים שלהם, הם נותנים חינוך גם מאוד ערכי ואידיאולוגי, וגם מאוד של התנדבות כערך, וגם של חיי תורה, שאני באמת מרגישה שגם אם הפרשנות שלנו לתורה היא מאוד מאוד שונה, הם נותנים ערך מוסף ומשמעות לחיים. ואני מרגישה שהעתיד שלנו הוא בהבנה שחייב להיות ייעוד משותף לכולנו. המשפחה של מוטי, האיש שלי, היא משפחה חילונית. ולכן, את קבוצות הוואטסאפ הן כל כך שונות. מה את שמה בקבוצה הזאת, ומה אסור לך לשים בקבוצה הזאת, ומה את שמה בקבוצה השני?
הוא חילוני?
הוא חילוני, במקור. אנחנו התחתנו דתייה עם חילוני, והקמנו בית משותף מתוך הרבה מאוד מסעים ומתנים על איך זה יהיה, ואיפה נשלח את הילדים ללמוד, ואיך נחיה את החיים שלנו, והצלחנו, ברוך השם, באמת לבנות בית מאוד טוב.
זאת אומרת, את ממש טוב. מודלינג.
אני מודלינג לא יודעת מודלינג, אבל משותפים. אני חיה את זה, כן.
וואו. כן. ואיך ההורים שלך קיבלו את,
אז,
את זה?
ההורים שלי מיד התאהבו בו. אז יש משהו נורא יפה בהבנה, שאני זוכרת סבא שלי, איש הפועל המזרחי, חלוץ, עלה לארץ, כחלוץ של הפועל המזרחי, אדם דתי מגיל אפס. ואני זוכרת שהבאתי את מוטי לבית של סבא וסבתא, ואמרתי לו, הנה, תכירו את מוטי וזה, ונורא התאהבו בו, ואהבו אותו מההתחלה. ואז אחרי שלושה חודשים שאנחנו יצאנו, סבא שלי לוקח אותי לבית קפה, ואומר לי, נו, מה קורה? אז אני אומרת לו, בסדר? ומה עם מוטי? אמרת לו, בסדר גמור, נחמד. אז אמר לי, נו, ומתי חתונה? אמרת לו, סבא, הוא חילוני. אז אמר לי, איזה שטויות.
וואו.
עכשיו,
מדהים,
זה...
איזה אישור.
זה היה רגע נורא משמעותי.
מאוד. איזה אישור קיבלת. כל כך מרגש אותך? וואו. למה זה כל כך מרגש?
כי נזכרתי בסבא.
שהיה איש משמעותי. אז קיבלת ממנו אישור. וואו. את רוצה להגיד משהו על סבא?
כן, אני אגיד שהוא היה באמת חלוץ. הוא וסבתא שלי. והם היו מהאנשים ש... שציונות דתית הייתה הדבר שלהם.
ומה היו אומרים על המציאות היום?
הם כבר אמרו את זה בעבר. הם היו אנשים שהצביעו מפדל כל החיים שלהם. פתאום המפדל לקחה ימינה בצורה קיצונית, והם לא יכלו לסבול את זה. הם לא יכלו לסבול את זה, הם אמרו, זה לא אנחנו. איך, למה זה, למה להיות ציוני דתי זה כל כך ימינה? הם פשוט לא יכלו לסבול את זה. ואני זוכרת שאני הייתי, זוכרת, אמרתי לך, הייתי מאוד ימנית בנאורים שלי, אני זוכרת אותי יושבת עם סבא במרפסת בבית וגן, ואומרת לו, סבא, אני הגעתי למסקנה שאני ימנית קיצונית. עכשיו, הוא יושב איתי במרפסת, ובמקום להגיד לי, נו, תסבירי, הוא התחיל לצחוק. הוא אומר לי, הסטו גזן.
אז אמרת.
אז אמרתי. עכשיו, לימים, הבנתי מה הוא אומר. לימים הבנתי שהוא לא מקבל את החיבור הזה בין הציונות העמוקה שלו והדתיות העמוקה שלו למאבק עד חורמה על כל שטחי ארץ ישראל. מה זה? לא בשביל זה באנו לארץ. לא באנו לנשל את הערבים. לא באנו לחרב את החיים שלהם. לא באנו להשתלט פה על שטחים עצומים, באנו לחיות, להקים פה מדינה. סבא שלי היה אומר, מדינת ישראל זה נס. זה נס. עכשיו, מה זה אומר זה נס? זה אומר שצריך להחזיק את הדבר הזה ברוח, באמונה, במוסר. וסבא שלי הוא באמת, היה רגע שבו הוא אמר, די, אני לא יכול יותר להצביע מפדל. למה הם הולכים לכיוונים האלה? עכשיו, לקח לי את הזמן... להבין על מה הוא מדבר. בסדר? אבל אני באמת, למה אני מתרגשת? אני מתרגשת בגלל שזה קרה לפני 30 שנה כבר. כאילו כל המהלך הזה של ה... כאילו שמישהו דתי, אז הוא גם, יש לו סט שלם של ערכים שהם, שהם שמים את גבולות ארץ ישראל בראש.
מדביר, ו... כל כך מסליל.
כן, ולהיות נגד, נגד הערבים שחיים פה. מה פתאום? מה זה קשור?
תגידי, את משלמת מחירים אישיים על כל ה... זה מדהים, את עובדת בתוך מסגרת מערכת החינוך, וכמו שציינו כבר, שבתוך מערכת ואת מצליחה להביא קול כל כך פלורליסטי, חדשני, אחר, מאתגר.
תראי, אני חושבת, עשיתי כנס השבוע, שעסק בחינוך, בעת חיכוך, כנס של תוכנית רקמה. ודיברנו על מה זה אומר להיות מחנכים בתקופה הזאת, בכל המישורים. במישור של יהודים ערבים, במישור של מה זה קהילה ואיך קהילה מחזקת בתקופה הזאת, ובמישור של ביקורת על הליברליזם, איך הליברליזם והשמרנות נפגשות. וגם, אז כאילו, דיברנו על הרבה מאוד מישורים של מה זה להיות אנשי חינוך. ומישהו אמר, זה כנס שמאלני. עכשיו, איך יכול להיות שזה כנס שמאלני? אין פה נושא שהוא שמאלני, כאילו בדעות. זה לא המאבק על ארץ ישראל וככה. זה כנס שפותח שאלות מאוד מאוד גדולות. עכשיו, היום להגיד על מישהו שהוא שמאלני, זה להגיד עליו משהו רע.
כן.
ואני לא רוצה לתייג את עצמי בשום מקום כזה. אני בוודאי לא ימנית קיצונית, אבל אני לא רוצה לתייג את עצמי. כי אני מרגישה שהתיוגים האלה, הם מייצרים איזושהי חבילה שלמה, שאז זאת אומרת, הם זרים לי. הם אחר ואני כאן. ואני חושבת שזאת אחת הבעיות היום בשיח הציבורי, שכל הניסיונות לייצר איזשהו הם, ולהפוך אותו לדמון, ולהגיד, להאשים אותו בחוסר נאמנות למדינה, ולהאשים אותו בחוסר אהבת המולדת, ולהאשים אותו בקונספירציות, זה דבר שלא קורה רק בישראל, זה מגמה כן. עולמית כמובן. אבל אני חושבת שאם אני משלמת מחירים אישיים, אני משלמת אותם על זה שאני לא מוכנה להיכנס לתוויות האלה. אנחנו יצאנו למאבק על הדמוקרטיה בשנה שעברה, הקמנו תנועת שומרות ושומרים על הבית המשותף בירושלים, מתוך אמירה שיש פה בית משותף צריך לשמור עליו, שיש פה אנשים בעלי דעות שונות, היו חברים בתנועה שלנו, דיין, אנשים מכל הקשת הפוליטית, אנשים שאומרים, זה לא סיפור של שמאל נגד ימין, זה סיפור של מחשבה, על איך המדינה שלנו צריכה להיות בנויה, מה כללי המשחק, ואפשר להיות גם יהודית וגם דמוקרטית, זה לא אחד נגד השני.
ואת יכולה לספר, יש איזה מחיר אישי שאת שמשילמת על זה? משהו שהוא...
תראי, אני חושבת שהמחיר האישי הוא קצת פחות זמן לחיים אישיים. זה קצת יותר חיים ציבוריים, איזושהי שליחות, איזשהו מקום של עמידה שלא תכננתי לעצמי. קצת פחות זמן לעשות קרמיקה, שאני אוהבת, לבשל קצת פחות. זה כן מחיר אישי בסופו של דבר, שאני כל רגע לוקחת על עצמי עוד משהו, כי אני מרגישה שיש המון מה לתקן. אנחנו, אני אגיד עוד, שאנחנו עכשיו מקימים מעבדות לחינוך יהודי ודמוקרטי, למורים. כי אנחנו אומרים לעצמנו, מורים הם האנשים הכי חשופים, מורות ומורים, הכי חשופים לכל מה שקורה במדינה, ומה הכלים שיש להם, מה הכלים שיש להם לעבוד בכיתה, איך מחנכים לזה שיהדות ודמוקרטיה זה לא סותר. אז זה הדבר הבא, זה הפרויקט הבא שאנחנו מקימים, כי אי אפשר לעמוד מנגד. אז המחיר הוא מחיר של פחות זמן.
מיכל, תגידי, ככה דיברנו על סבא, אני קצת רוצה לשאול אותך על שושלת הנשים, סבתא, אימא, איזה מתנות נפש קיבלת?
טוב, תודה, איזו שאלה נהדרת. אני אתחיל מסבתא פרומה, סבתא פרומה אימא של אימא שלי. והיא, אני חושבת שאחד הדברים המדהימים, אני פגשתי אותה עד גיל 3, ואחר כך עוד פעם פגשתי אותה עליה כשהייתי בת 8-9, כי היא הייתה גרה בארגנטינה. אז לא פגשתי אותה הרבה. אבל אני חושבת שאחת המתנות שעברה ממנה אל אמא שלי ואליי ואל כל המשפחה, זה הכנסת אורחים. הבית כמקום שמקבל את כולם. גם ברמה העמוקה, גם באמת ברמה העמוקה, וגם ברמה של באמת אדם לאדם. בואו. תיכנסו, תבואו, תהיו חלק, תאכלו משהו, תהיו איתנו.
סבתא פרומה?
זו סבתא פרומה, בת שלי קרויה על שמה נורית אפרת. וסבתא שנייה היא סבתא סידי, אמא של אבא שלי. סבתא סידי הייתה אישה שהיה לה חוש מאוד גדול ליופי ולאסתטיקה, וגם למידתיות. היא אמרה, כל דבר במידה. עכשיו, אני לקחתי את זה גם כאיזושהי אמירה, היא הייתה אומרת את זה גם על הדת. היא הייתה אומרת, הדתיים, קחו את זה במידה, לא להגזים גם עם הדת. היא הייתה מסתכלת על סבא שלי, שהיה אדם מאוד אקטיבי ברמה הדתית, גם הדת במידה. ואני חושבת שזה משהו שהפנמתי אותו לעומק אחרי הרבה שנים, והיא גם אמרה את המשפט המדהים שאמרתי לך קודם, תעשי שיהיה לך נוח. ואני חושבת שהמשפט הזה הוא משפט שאומר, אל תקבלי תנאים לא טובים כתנאים שאת צריכה לחיות בהם. את צריכה לסדר לעצמך שתוכלי להצליח במה שאת עושה. אני זוכרת שהתחלתי להיות מורה בפלך, זה היה בבניין ישן, לא היה בו מקום לאף אחד ולמורה. נכנסתי לכיתה ושאלתי איפה השולחן של המורה. השולחנות של התלמידות הגיעו עד ללוח כמעט. אז אמרו לי, אין שולחן למורה, כי אין מקום. אמרתי, סליחה, איך אני יכולה ללמד אם אין לי אפילו את המקום הקטן שלי? אז אני זוכרת, תעשי שיהיה לך נוח. ואימא שלי, רגע, רציתי לשאול על ספר.
לא, לא, אני ממש, היא ממש לימדה אותך גבולות גם.
היא ממש לימדה אותי גבולות, לגמרי. זה לא... לגמרי. ואימא שלי, דבורה, אישה אמיצה מאוד מאוד, היא לימדה אותי לקחת כל פעם את תנאי החיים, ולעשות מהם את המיטב. והיא אמרה לי תמיד, אישה צריכה שיהיה לה מקצוע ורישיון נהיגה. היא אמרה, תמיד שאישה תוכל להיות עצמאית, שאישה תוכל להסתדר בכל מרחב שהיא נמצאת בו. וששאלתי אותה בוקר, מה המוטו שלך? אז היא אמרה לי, המוטו שלי זה לעשות טוב. ואני חושבת שהיא לימדה אותי לא רק את הטוב, אלא גם את הלעשות.
אני חושבת שזה כחוט השני את כל מה שדיברנו, זאת אומרת, עכשיו אפשר נורא להבין מה קיבלת את המתנות, ואיך מימשת אותם בחיים, ואיך את חיה לאורם, לא? זה נראה לי ממש אחד לאחד.
זה יפה לשים אותן ביחד.
זה ממש אחד לאחד.
אני אוסיף רגע, אני אוסיף עוד מישהי שלימדה אותי, וזה סבתא של מוטי, האיש שלי, שהייתה אשת חינוך, הייתה סמינריסטית של יאנוש קורצ'אק,
וואו.
והייתה אשת חינוך רצינית ששרדה את סיביר, ובאמת עברה הרבה בחיים.
סיפור.
סיפור.
מעניין.
ואני חושבת שאצלה היה כוח של אופטימיות. היה לה משהו, ואני הכרתי אותה. והיא הייתה אישה שידעה לצחוק. אפילו על דברים שאת לא צוחקת עליהם, הייתה פשוט מתגלגלת מצחוק. ודעת, וזה נותן הרבה פרופורציה, שהיא אומרת, אוקיי, בואי נצחק על זה. אם אין לנו משהו אחר להגיד, בואי נצחק. וזה דבר מאוד עמוק, שהצליחה לייצר מכל סיפור את המקום של הכוח, של תעצומות הנפש, ושאפשר אפילו לצחוק. אז אני רוצה להוסיף אותה לרשימה.
אנחנו ממש בסוף. כמובן שיש עוד לדבר איתך על הרבה דברים, אבל צריך בסוף להתכנס. יש משהו, משפט סיכום, משפט השראה שהולך איתך, מעבר למה שסיפרת? או איזה טקסט כזה שמלווה אותך?
יודעת, חשבתי על כל מיני. אולי סורי מרע ועשי טוב. נראה לי שזה אומר הכל. וזו בחירה שלך, איפה הרע ואיפה הטוב. פשוט להתרחק ממקומות רעים, ולשים את עצמך במקומות של עשייה, עשייה טובה. זה נורא משפיע על איכות החיים ועל המשמעות.
תודה רבה, מיכל.
תודה לך, ענת. איזו הקשבה.